מאותה הסברה. לפעמים הוא כותב את הסברה של מישהו וחוזרים ממנה. כגון, אמרו בית שמאי, אמרו כך, בית שמאי אומרים כך, ובית הלל אומרים כך, וחזרו בית שמאי להורות כדברי בית שמאי, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. אתה מזכיר סברת בית שמאי, אחר כך סברת בית הלל, אחר כך אתה אומר חזרו בית הלל להורות כסברת בית שמאי. למה הוא כתב בצורה כזאת, שואל הרמב״ם? כדי ללמדך אהבת האמת ורדיפת הצדק. כן, אם אתה אומר שבית הלל הודו לבית שמאי, תכתוב את ההלכה של בית שמאי, נגמר הסיפור. הם הסכימו הרי, אין מחלוקת. הייתה מחלוקת והסכימו, תסגור. לא, אני רוצה להראות לך אהבת השלום ואהבת הצדק.
זאת אומרת, חשבתי אחרת, שכנעת אותי שהאמת איתך, אז אני...
לפי שאלו האישים הגדולים, החסידים המשכילים, המופלגים בחוכמה, שלמי הדעת, כאשר ראו דברי החולק עליהם נכונים יותר מדבריהם, והגיוניים יותר, נכנעו וחזרו לדעתו. כל שכן, וקל וחומר, שאר בני אדם, שיראו שיריבו, כשיראה שיריבו צודק, שיקנה, ואל יתעקש. וזהו דבר השם, צדק, צדק תרדוף. ועל זה אמרו חכמים, הווה מודה על האמת. רוצה לומר, אף על פי שאתה יכול לחלץ את עצמך בטענות ויכוחיות, להתפלפל, למצוא פתח, לצאת מפה, לצאת משם. אם תדע שדבר יריבך הוא האמת, אלא שטענתך נראית יותר מחמת חולשתו, או בגלל יכולתך להטעות, חזור לדבריו והדל להתווכח. יש מציאות שהוא לא כל כך פלפלן וחכם, ואני יכול עכשיו למרוח אותו. לתפוס אותו מפה, להביא לו קשייה מפה, כזה וזה, להפיל אותה בניין. אל תעשה את זה. אתה רואה שהוא אומר אמת, שדבריו נכונים, אל תחפש עכשיו פלפולים להפיל לו את הבניין. כי תצליח להפיל לו את הבניין. תהיה מודה על האמת. עד כאן לענייננו, וכל זה עכשיו נלמד מדברי רבנו בשני מקומות. שני מקומות שרבנו מדבר ככה בתורה למד דלת, חלק א', אומר רבנו ככה. כל אחד מישראל, אומר רבנו, יש בו בחינת צדיק מושל, שהוא בחינת מלוא פום, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. וזהו פירוש ישראל ממשלותיו. פירוש הפסוק, ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בי צדיק, וכל ישראל הם צדיקים. אז כל ישראל מושלים בקדוש ברוך הוא כביכול. וזה פירוש ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בי צדיק. למה? כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר, שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו. כי מעשה דאבאי ואבא ומנה, שישיבו לו לא מצית למבט כעובדה דאבא ומנה. כן, הדוקטור אבא ומנה, בת קול יצא כל יום אמרה לו שלום, ואבאי ורבה יצא פעם בשנה, פעם בשבת, בת קול ואמרה להם שלום עליכם. אז הם נפגעו, מה, זה סתם בן אדם, זה לא תלמיד חכם גדול, ובת קול ככה חיבלה אותו. אז הבת קול אמרה להם, אתם לא יכולים לעשות מה שהוא עושה, כי יש בו נקודה מה שאין בכם. ובחינה זאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חברו, והחברו צריך לקבל התעוררות בחינה הזאת ממנו, כמו שכתוב, מקבלים דן מנדן. כי קודם מתן תורה, זה אני רוצה להתייחס, כי קודם מתן תורה היה ממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל. זה ישראל ממשלותיו, כל אחד יש בו מושל בקדוש ברוך הוא. כי קודם מתן תורה הייתה הממשלה ביד השם יתברך, אחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו, לפי הנקודה שיש בו, מה שאין בחברו. זה נקודת הצדיק שבו. שיש בו משהו מיוחד, מה שאין בשני, שבזה נקודת הצדיק שלו, שבנקודה הזאת הוא מושל, ישראל ממשל אותיו, בזה הוא מושל על הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, הוא מחליט והקדוש ברוך הוא מבצע. ואחרי מתן תורה, קודם מתן תורה הייתה ממשלה ביד השם התברך. אחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל. כל אחד הפינתו, כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם התברך. מה השם רצה מתבטא באותיות של התורה. ועשו ציצית על כנפי בגדם. זכור את יום השבת. כן, אז הקדוש ברוך הוא ציווה את רצונו באותיות. אז האותיות הם רצונו. אז כשהתורה הייתה אצלו, אז רצונו היה ביד שלו. האותיות של התורה, הרצון שלו היה אצל הקדוש ברוך הוא. כשהוא נתן לנו את התורה, נתן לנו את הרצון שלו בתוך האותיות. אז הרצון שלו בידינו. אם הרצון שלו בידינו, אני יכול לעשות את הרצון שלו כמו הרצון שלי. כי הרצון שלו בידינו. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך. כי רצונו של השם יתברך, שהמצוות יהיו כך. למשל מצוות תפילין, היה רצונו שיהיה בארבע פרשיות ובתים של אור ולא של כסף. כי כן רצונו. נמצא שרצונו מלובש בתוך אותיות בכל התורה. ועכשיו כשהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם יתברך מסורה בידינו, שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו. וזה פינת ישראל ממשלותיו. זאת אומרת, רצונו כפי רצוננו, שאני מחליט, הפוסק מחליט מה רצון השם יתברך במצווה. אתה מבין? הוא נתן לי את הרצון ביד, הוא נתן לי את התורה ביד, הוא נתן לי את האותיות ביד, הוא נתן לי את ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אני ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אני מצייר את רצונו.
הפוסקים קובעים מה התורה אומרת?
הפוסקים קובעים מה רצון השם. כן? כמו משה, משה בעצמו. כשמשה קיבל את התורה, הוא קיבל את רצון השם בידו. הוא קיבל את רצון השם בידו. עכשיו יש לו 13 מידות, נכון? הרי בתורה כתוב עין תחת עין. משה אומר לך שאני קיבלתי שעין תחת עין, זה לא עין תחת עין, זה ממון. זאת אומרת, זה לפי המציאות של העולם. כשבאים באיזה דור, בהמשך, בדורות הבאים, ודנים, כמו שלמדנו, דנים במצווה סוכה, לגבי דופן עקומה, לגבי קירות, הדפנות הסוכה מפלסטיק, מה רצון השם? מה רצון השם? סוכה פלסטיק בסדר או לא בסדר? דפנות מפלסטיק? רצונו בידינו. רצון השם בידינו. אני יש לי את ה-13 מידות, השאלה נדרשת בהם, יש לי את העניין של הלימוד, דבר מתוך דבר ללמוד, ואני אומר שפלסטיק מותר. זאת אומרת, אני החלטתי מה רצון השם. אז רצונו בידינו. כמובן, זה לא, פה לא מדובר על, 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 על מה שכתוב שרצונו, רצונו שהתפילין יהיו ככה וככה, כמו שרבנו אמר, שיהיו מאור ולא מכסף. אני לא יכול להגיד לא, אני אומר שזה כסף. תפילין מכסף, אני לא יכול להגיד דבר כזה. התורה, יש הוראת שעה, שגם זה יש לחכמים את הזכות, או לנביא, את הזכות הוראת שעה, כמו אליהו בהר הכרמל, שהוא בא ואמר, להקריב קורבנות מחוץ לזה, על הבמות, שהיה אסור, עם נביאי הבעל, בשביל להוכיח את השטות של נביאי הבעל, אז הוא ציווה לעשות נגד ההלכה, זה הוראת שעה. אז יש לו את הזכות הזאת, לעשות הוראת שעה. זה כאילו, ואסור לו להגיד שזאת הלכה, הוא צריך להגיד, אם לא הוא נחנק. הנביא שאומר, זה הלכה חדשה, שמותר להקריב, נגיד דוגמה, נגד התורה, הוא כן מותר לעשות, חונקים אותו. לא, הוא אומר, אני יודע, זה אסור, וזה לא הלכה, וזה אסור, אבל זה הוראת שעה. אני אומר לכם לעשות את זה זמני. ואחר כך אנחנו חוזרים לתורה, לרגיל. אבל אנחנו חייבים עכשיו ככה, במקרה הזה, זה צריכים לשמוע לו. אז רצונו של השם, אומר ישראל ממשלותיו, רצונו נתון בידינו. זאת אומרת, בכל דור ודור, החכמים צריכים על פי הכללים, על פי שיטת הלימוד, על ידי המסע ומתן התלמודי, על פי הרוב קובעים, ועל פי הדעת. לדעת, לא רק ללכת לפי המתמטיקה והראיות התלמודיות, להגיע למסקנה ככה, והמסקנה שלי עצומה וחזקה, והפלתי את כל הבניינים של כולם, ואני הכי חכם. לא זה. תחשוב רק, גם קדימה, הפסק שאתה הולך לפסוק, זה טוב? לא רק שזה, הוכחת אותו מבחינת המתמטיקה, הוכחת שאתה צודק, והראיות שלך חזקות. במציאות, זה טוב?
מה יצא מזה?
מה יצא מזה? זה טוב לעם, זה יביא את המצב של קדושה, זה יביא מצב של עבודת השם, זה יביא קרבה לקדוש ברוך הוא, או שאתה הולך רק לפי החוקים והכללים, וזהו זה. מכסה הכל מה שבדרך ולא מעניין אותך כלום? לא, אתה צריך דעת. כמו שהרב עובדיה אמר, שולחן ארוך החמישי, דעת. חוץ מארבע חלקי שולחן ארוך יש גם דעת. להתאים, מתאים או לא מתאים. לפי הדור. וזהו שדרשו רזל, רבות עשית אתה השם אלוקי, קודם מתן תורה, ואחר מתן תורה, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. היינו, הכל בידינו. וזהו אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים. קודם מתן תורה היה הכל אנוכי, ואחר מתן תורה הרחף פיך ואמלאו. זה בחינת מלפום, פתח את הפה, מלא פום, הפה שלך מלא באלקות, שהוא בחינת יוסף הוא השליט. היינו מי מושל בי? צדיק מושל בי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. היינו שהשפע הוא לפי הרחבת הפה ולפי כלי הדיבור, כל אחד לפי בחינתו. בתורה נונבב, זה תורה למדלת, תורה נונבב, רבנו אומר עוד איזה עניין שקשור, וזה בזה יבנה את הבניין הזה שראינו ברמב"ם. הוא אומר, שיש דעת, שיש דעת גדולה מאוד, והדעת הגדולה מאוד היא מחלוקת, רבנו אומר. נתחיל רק מהקטע הזה, לא נלמד את כל התורה. בסעיף ח' אומר רבנו בתורה נונבה, זה שאמרו רבותינו זל, את המן אכלו 40 שנה במדבר, ועלו 40 שנה חסר 30 יום. זה לא 40 שנה, הרי 30 יום שהם יצאו ממצרים, הם אכלו את מה שהם יצאו ממצרים, עד שקיבלו את המן עבר 30 יום. אז מה אתה אומר 40 שנה? 40 פחות 30 יום. אלא עוגה שהוציאו ממצרים, טעמו בטעם מן. לכן אני אומר 40 שנה אכלו את המן. זה לא 40. רק 40 פחות 30 יום. אני אומר 40, כי גם ב-30 יום שהם לא אכלו את המן, טעמו את הטעם של המן. על ידי העוגות שהוציאו ממצרים. כי באמת המן, מה זה מן? מן זה בחינת דעת. זה התורה... שאנחנו לומדים עכשיו, זה תורה של שבועות, וביום הביקורים. ביום הביקורים, בקריבכם מנחה חדשה לאדוני, בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה התורה. אז עכשיו הוא אומר ככה רבנו. אז העוגה שהוציאו ממצרים היה בטעם מן. לכן אני אומר, 40 שנה אכלו את המן. כי באמת המן הוא בחינת דעת. היה ראוי שיוכלו אותו 40 שנה בשלמות, כי בין כ-40 הוא בחינת בינה ודעת. כמו שאמרו חז"ל, בין 40 לבינה. צריך להיות 40 שנה לטחון את השכל, 40 שנה בשביל לקבל את הדעת. אז מה פתאום 40 הורדת עליהם 30 יום, החיסרון הזה? אז היה ראוי שיוכלו אותו 40 שנה בשלמות כדי לקבל את הדעת. דהיינו, תכף שיצאו ממצרים ונתגלה הדעת, איזה דעת נתגלה? כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. שער החמישים של ביטול הקדוש ברוך הוא, שהכל מהשם, והקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ לבדו, והוא מנהל את כל המציאות, בלי יוצא מן הכלל, זה הדעת. אז שיצאו ממצרים כבר התחילה הדעת, אז למה אתה לא סופר בהתחלה? היה ראוי שיאכלו המן תכף, כי המן הוא דעת.
כן.
ועל זה תרצו רבותינו ז"ל, עוגה שהוציאו ממצרים, היינו המצות, טעמו בטעם מן. מה זה מצות? כי השלום תלוי בדעת וכנל. ומחלוקת, מצות שהוציאו במצרים, טעמו בזה טעם מן. מצות זה מצות, מצות ומריבה. מצות זה מריבה, מחלוקת. במחלוקת הם טעמו טעם מן. במחלוקת הייתה דעת. כי השלום תלוי בדעת וכנל. ומחלוקת הוא הפך הדעת. מחלוקת זה הפך הדעת. אך יש מחלוקת שהוא לשם שמיים, שהוא באמת דעת גדול מאוד. מחלוקת וזה דעת. יותר מהדעת של השלום. יש דעת שהיא שלום, ויש דעת שהיא מחלוקת, והיא יותר גבוהה. כי באמת, זה המחלוקת הוא אהבה ושלום גדול. כמו שאמרו רז"ל, עת ואהב בסופה, לא זזו משם בית שמאי בית הלל, עד שנעשו אוהבים זה לזה. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, מחלוקת שהוא לשם שמיים סופה להתקיים. היינו שבאמת היא אהבה. וזהו סופה להתקיים, פינת אהבה. סופה רומז על אהבה, כמו שכתוב, עת ואהב בסופה. עת ואהב אהבה.
אוהב בסופה. סופה של המחלוקת.
אהבה. וזה פינת משה. כי משה הוא פינת הדעת. שהוא פינת מחלוקת לשם שמיים. ועל כן, אמרנו, דעת גדול זה מחלוקת לשם שמיים. שהמחלוקת היא דעת, מחלוקת לשם שמיים היא דעת, היא שלום יותר גדול מהשלום הרגיל. היא דעת יותר גדולה. ועל כן, משה, ראשי תיבות, מחלוקת שמאי הלל. שהם פינת מחלוקת לשם שמיים. ועל כן, היה גאולת מצרים על ידי משה. כי עיקר הגאולה על ידי הדעת. כשיש לך דעת, אז אתה לא מלחמה עם אף אחד. ואם אתה במלחמה, אתה במלחמה שהיא בעצם שלום גדול. כמו שכתוב, וידעתם כי השם הוציא אתכם למען ידעו דורותיכם. זה בחינת דעת, כן? וזה בחינת עוגה, דהיינו מצות, שהוציאו ממצרים, כי מצה היא בחינת מחלוקת, מצה ומריבה, כמו שכתוב, אנשי מצותך יהיו כעין. אז הם הוציאו ממצרים מחלוקת. אבל המחלוקת הייתה עם דעת. וזהו שהוציאו ממצרים שהוציאו דעת, כי במצרים היה דעת בגלות. בוודאי לא היה מחלוקת לשם שמיים במצרים, כי זה תלוי בדעת, ועוד לא היה להם דעת במצרים, הדעת הייתה בגלות. מה זה דעת? דעת השם, ידיעת השם, הייתה בגלות, עבדו עבודה זרה, לא הכירו את הקדוש ברוך הוא. וזהו עוגה שהוציאו ממצרים, היינו שהמצה, שבחינת מחלוקת, שהוציאו ממצרים, ששם היה הדעת בגלות, טעמו בטעמן. כי לאחר שהוציאו פינת המחלוקת מן הגלות של מצרים, ועשו את המחלוקת לשם שמיים עם דעת, היה בטעמן. טעם דעת. שהוא פינת דעת גדול. שהיא פינת מחלוקת לשם שמיים כנל. וזה פינת לחם מן השמיים. הדעת. המן. לחם מן השמיים, אני אמר במן, לשון מלחמה. לחם זה לשון מלחמה. מלחמה שהיא לחם מן השמיים, זה מלחמה, מחלוקת לשם שמיים שהיא דעת גדול, כמו שכתוב, לחם את לוחמי, בחינת מחלוקת. היינו שהמן שהוא דעת, הוא הדעת, הוא בחינת מחלוקת לשם שמיים כנל. ועל כן, דתן ואבירם שחלקו על משה שהוא הדעת, פגמו גם כן במן והותירו ממנו, כן, פגמו בדעת, פגמו במן ממילא, כי המן הוא פינת הדת, פינת משה כנל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, כי מצה היא עזבתה, היא רפואה. מצה היא עזבתה, היא רפואה. כי מצה שהיא פינת מחלוקת לשם שמיים, פינת דת, פינת שלום, והוא רפואה. כי שלום הוא רפואה. מה זה שלום הוא רפואה? מחלוקת בין היסודות, עושים מחלה לבן אדם. אז השלום בין היסודות בגוף, עושים שלום, עושים רפואה. וזה שכתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו, כי עיקר החולת חז ושלום הוא מחמד עדר השלום, היינו מחלוקת היסודות, שיסוד אחד מתגבר על חברו, ושלום הוא רפואה, וזה שנקרא מצה לחם עוני, כי אין עני אלא מן הדעת, מצה, מחלוקת, זה עוני, וזה בחינת חולה, כמו שכתוב, מדוע אתה ככה דל בן המלך, שכשהוא היה חולה, אמר לו, למה אתה דל? שדל זה חולה, דל מהדעת, הוא מצא, היא אזוותה, היא רפואה, וזה להם עוני שהוא רפואה לעוני. יופי. עכשיו, איך מגיעים למחלוקת לשם שמיים? תשאיר את השאלות אחר כך, ולבוא למחלוקת לשם שמיים, זאת אומרת שתהיה מחלוקת והיא תהיה דעת. איך? הפוך, מחלוקת זה חוסר דעת. הוא אומר לך, לא, יש מחלוקת והיא דעת. בשביל להגיע למחלוקת לשם שמיים, שזה דעת גדולה, אתה צריך לזכר ולתאר את השמיים. שלא יהיה בבחינת על בי שמיים כדרות. לזכר, לתאר את השמיים, או על ידי הנחה באמת. מה זה השמיים? המוח שלך זה השמיים. אתה צריך לתאר את המוח שלך, שיהיה מזוכח. אם המוח שלך מזוכח, המחלוקת שלך תהיה לשם שמיים. למה? אתה תדע שמה שזה אומר זה השם אומר, ומה שזה אומר זה השם אומר. שניהם דברי השם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. על ידי הנחה. כשאדם נענח, מכניס אוויר טוב, נקי, לתוך המוח, מנקה את המוח. כי יש בלב רוח הדופק, שהוא בתחילת התולדה. והוא נוסע עליו כל הלחות וכל הדמים וכל המצות. והרוח הדופק הזה הולך ונוקש בכל האיברים. הלב דופק, מנענע את הדמים לתוך האיברים, ועל ידי הליכתו ונישובו בהם, הוא מנענע ומנשב ומנפץ אותם מן היפוש. אם אדם עומד, מה הם עומדים נהיים מסריחים? אם אדם עומד, הוא ישריח. וכשהוא עולה למוח, הוא מטמטם את המוח, כי הוא מסריח. אז הוא מלוכלך. אז השמיים לא מזוכחים. המוח שלך לא מזוכח. אז אתה לא יכול לקלוט מחלוקת לשם שמיים. המחלוקת היא מחלוקת מריבה ושטויות. אז על ידי הלב, הדופק של הלב, הרוח של הלב מנענע, מנשב על הגלים של הדם, הוא מנענע את הדם, אז הנענוע של הדם מפרק מעליו את העובש שנוצר על ידי מים עומדים. והרוח שבלב ממה הוא בא? על ידי הנחה. שאתה נושם, אתה מכניס רוח, והרוח הזה, הלב, עכשיו מפיץ אותה בתוך הדמים, ומנענע שיהיה זיקוך. הוא מנפץ אותה מן היפוש, שלא יתאפשו ולא יתקלקלו, כמו הרוח הנושב בים, שהוא מנפץ ומנשב ומהפך המים, ומגיס המים, שלא יתאפשו ולא יתקלקלו, ועיקר נשוב הרוח הדופק בידיים, כי הידיים הרי הם הכי פעילות, מאיפה באה הפעילות שלהם? מהאוויר, מהלב, שהוא מנענע, והידיים הכי מנוענעות. למה הידיים צריכים להיות יותר מנוענעות מכל עברי הגוף? כי הם עסוקות כל הזמן בכל מיני לכלוכים. אז הלכלוך נדבק יותר בידיים, אז לכן צריך שהם יהיו יותר פעילות, יותר מקבלות תנועה, כי התנועה מזיזה את הדמים לנקות אותם מהייפוש. כי מחמת שהידיים עסקניות צריך לנשב ונפץ אותם ביותר, ועל כן הדוקטור שמניח ידו על הדופק יודע כל עניין החולה, מחמת ששם בידיים עיקר הילוך הרוח הדופק של הלב מתבטא בידיים. שהוא נוסע הכל עליו, וצריך שילך זה הרוח הדופק תנועה מסודרת כתיקונו וכסידורו. שהוא זורם יפה אדם, אז הוא מזוכח, נקי, עולה למוח, המוח שלך צלול, אתה יכול שיהיה לך דעת, דעת אלוקים, ואז מחלוקת לשם שמיים, אתה מבין שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל כשהמוח סתום, אתה לא יכול להבין את זה. ויש נחש שעל ידה באה עצבות רוח, היינו בחינת לת מלאכות, שהוא זוהמת הנחש. על ידי זה באה עצבות רוח. מה זה לת מלאכות? זה עשיית המלאכות בתאווה, להשיג, להשיג, להשיג. לא עושה את המלאכה בשביל תל מלאכות של מלאכת המשכן, בונה את המשכן, מסע מתן באמונה, עושה את, את, את המלאכות כי השם ציווה, ויש פה עבודת השם, בניין האמונה שלך, שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פינה, בכל מסע ומתן, בכל מה שאתה עושה, אלא עזוב עכשיו, תן לבלוע, להשיג, לבנות, זה תלת כללות זה נהיה, תל מלאכות הפכים להיות כללות, אז זה מביא עצבות רוח, כשזה מביא עצבות רוח, נסתם על לב, אין לו עברור טוב לדמים, הדמים מתעפשים, המוח נסתם, והבן אדם נהיה מטומטם. התאוות ממון משגעת אותו. לגמרי. כי באה עצבות רוח. ועל ידי עצבות רוח, אין הרוח דופק כסידורו, ואז נעשים האיברים כבדים. מהמד שאין רוח הדופק מנשב בהם כסדר. וזה העצבות. העצבות מפילת הידיים. אחרי זה דיכאון, אין לו כוח לקום. ואז הידיים פינת ידי משה כבדים, כי עיקר הכבדות בידיים, ששם עיקר הרוח הדופק, וזה פינת עצבון ידיים, כי עיקר מזיק העצבות רוח לידיים, וכשהאיברים כבדים, אזי מכבדים יותר על הרוח הדופק של הלב, ונחלש עוד יותר. וכשהלב נחלש, הגוף נחלש עוד יותר. הגוף נחלש, הלב נחלש עוד יותר. הלב נחלש, הגוף נחלש, עד שתצא נפשו, רבנו אומר, מדיכאון. ועל ידי שנחלש יותר הרוח הדופק נעשים האיברים כבדים עוד יותר, וכן על ידי שנעשים האיברים עוד יותר כבדים נחלש הרוח הדופק עוד יותר ויותר, וכן חוזרת חלילה עד שיוצאת נפשו חס ושלום. ועל ידי ההנחה שהאדם נענח ומצטער על המצב שלו הרחוק מהשם, על המצב הקשה שלו, הוא מכניס אוויר חדש שמתחיל לנשב את הדם, את האיפוש של הדם, ואז מתחיל להיכנס קצת דם נקי למוח, מתרחב לו קצת הדעת, ואז הוא מתחיל את המסלול עכשיו בדרך הקודש. על ידי הנחה הוא מחיה ומבריא את הרוח הדופק, וניצול מעצבות רוח, וחוזר הרוח הדופק ומנשב כסדר בכל האיברים, בפרט בידיים, ועל ידי זה מזכך את השמיים. כי הידיים מבחינת שמיים, אש ומים שמבחינת ימין ושמאל, גבורות, חסדים וגבורות. וזה ניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים, שצריך לישא את הלב, היינו הרוח הדופק שבלב, אל הידיים, לתנועה, אל השמיים, לזכך את המוחין, את השמיים. כי הידיים הוא בחינת שמיים, אש ומים, שהם בחינת יד ימין ויד שמאל, וזהו ניסה לבנו אל כפיים, אל אל בשמיים, שצריך לישא את הלב, היינו הרוח הדופק שבלב, אל הידיים, וזהו אל אל בשמיים, כי מזה נזדכך השמיים כנען. וזה בחינת כי ישא אל שמיים ידי, שצריך לישא את הידיים שיהיה נעשה מהם בחינת שמיים. וכשמזכך את הידיים בחינת שמיים על ידי הנחה, שעל ידי נושא הרוח שבלב אל הידיים, על ידי זה נזדכחים הידיים והשמיים כנל. אז הוא בחינת מחלוקת לשם שמיים. אז השמיים שלו, המוח שלו מזוכח. כי כל הדיבורים, הנה זה הדיבור היפה, כל הדיבורים מקבלים מן השמיים, כי שם כל הדיבורים, כמו שכתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים, והדיבורים שמקבלים מן השמיים מקבלים מן הרעמים. פינת ירעם בשמיים השם, פינת ירעם אל בקולו נפלאות, נמצא שמקבלים הדיבורים מהידיים, כי הם בחינת שמיים. זה מה שרבנו אמר, בחיית כף אל כף, בשעת התפילה, אם היא מביאה את הדיבורים, אז הדיבורים שלך בתפילה יכולים להיות דיבורים עם כוונה. ששם כל הדיבורים, ועיקר הקבלה על ידי בחינת רעמים. היינו בחינת רוח הדופק, שזה הרעם שבלב, שנתקן על ידי הנחה, שעל ידו מתנסים הידיים לשמיים. כי הרוח הדופק הולך ומנשב ומנפץ הכל, ועיקר בידיים. וזה בחינת רעמים, בחינת ירעם בשמיים השם כנל. כי הידיים הם בחינת שמיים. עכשיו הוא אומר, מה הקשר בין הידיים לשמיים? הידיים הם בחינת שמיים. ושם כל הדיבורים, כל הדיבורים בתוך המוחין. אבל כאילו הידיים, הנישוב, התנועה, הרי הידיים הם עסקניות אמרנו, והם נוגעות בלכלוך. אז הם צריכים להיות הכי מאופשות. אם הם מובילות את האיפוש לאדם, כל האיפוש, הלכלוך, מגיע לאדם דרך הידיים. אז אם כן, הדמים מאופשים. הוא מדבר בצורה רוחנית, פנימית. כן? כן. אנחנו כמובן, אנחנו גם בידיים שנוגעים, אבל האיפוש הוא פנימי. שהאיפוש הוא פנימי, והעיקר זה על ידי הלכלוך שהידיים מביאות, אז הדמים כבדים, אז הם מגיעים למוח לא טוב, אז המוח מתעפש. לכן זה קשור הידיים לשמיים, למוח, כי הם הראשונות שמכניסים את הלכלוך. אז באחד המחת הוא אומר, כשאתה מזכך את הידיים, אתה מזכך את השמיים, כי זה וזה אחד. כי הידיים הם בחינת שמיים, שם כל הדיבורים בחינת לעולם השם דברך ניצב בשמיים נמצא. כשהם מקבלים הדיבורים מהידיים, זה בחינת, כי כאשר דיבר ביד השם, כאשר דיבר השם ביד, אני אמר במשה ובשאר הנביאים, כי שם כל הדיבורים ומשם מקבלים אותם, וכל הדיבורים שמקבלים משם, היינו מבחינת ידיים, בבחינת שמיים, בבחינת רעמים, אין לגנות את המקבל, את אותו פסק שקיבל עכשיו את ההלכה ודעתו ככה נגד הדעה של השני, אין לגנות את דעתו, אף אם אין הלכה כמותו, מאחר שקיבלה מן השמיים. ועל כן באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשהדעת שלך מזוכחת, אז אתה מבין שמה שאמר בית שמאי אמת, כמו שהרמב״ם אמר, זה טעות חיי השם, טעות גדולה לחשוב שדברי האחד אמת ודברי השני זה טעות שהשתבש במסלול ממשה עד לבית שמאי ובית הלל. טעות להגיד דבר כזה, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם קיבלו מהשם את הדיבורים, ומה שאין הלכה כמותו, זה בחינה שאי אפשר לנו להבין, להשיג. עכשיו הלכה כמו זה, זה לא, אנחנו לא מתעסקים בזה. אבל אסור לך להגיד שהדיבורים של אחד מהם הם לא מהשמיים, הם לא מהשם. וזה בחינת רעמים שמשם קיבל הדיבורים, שעליהם נאמר, יראם השם אל בקולו נפלאות, דהיינו שהם באמת נפלאות תמים דעים. זה פלא איך אלו ואלו דברי אלוקים, הם שניהם אומרים דברים הפוכים. ואי אפשר לנו להשיג זאת, כי זה בחינת דרכי השם שאי אפשר להשיג. היינו בחינת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, שאפילו משה רבנו עליו השלום לא השיג זאת. על כן ביקש, עוד אינה את דרכיך, כי צדיק וטוב לו, זה בחינת הצדיק שהלכה כמותו. צדיק ורע לו, זה בחינת הצדיק שאין הלכה כמותו. רשע וטוב לו, זה בחינת הרשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. רשע ורע לו, זה בחינת הרשע שמקורב לצדיק שאין הלכה כמותו. ואפילו משה לא השיג זאת, כי הם בחינת דרכי השם, בחינת רעמים, שהם נפלאות ממדעים שאי אפשר להשיג. ועל כן כשמדברים, מקבלים דיבורים מן השמיים, בחינת ידיים, בחינת רעמים, אין לגנות אותו, אף אם אין הלכה כמותו. אז אתה אדם שחי בשלום, לא פוסל את הרב הזה בגלל שהוא אמר הפוך מהרב ההוא. זה צודק וזה צודק וכולם 100% והכל אמת, כולם קיבלו את זה ממשה על פי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אתה חי בשלום עם כולם, ורבנו אומר כשאתה עושה שלום בתורה אתה עושה שלום במרומיו, אתה עושה שלום בהכל, אתה עושה שלום בתוך הנפש שלך, אתה שלם בתורתו, שלם בנפשו. ויבוא יעקב שלם, שלם בתורתו, אין לו קושיות, ברור לו הכל. איך אין לך קושיות? מי צודק? אולי זה, אולי לא, שניהם צודקים וזה 10 ואני מסתדר עם זה, כי זה בחינת מחלוקת לשם שמיים, שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק אי אפשר להשיג זאת בשכל, בהיגיון האנושי לא יכול להיות תרתי וסתרי אמת, אבל בהיגיון האלוקי כן יכול להיות תרתי וסתרי אמת, כי הוא נפלאות ממדעים, בחינת רעמים. וזה פירוש, ברוחו שמיים שפרה, הול אליי אדון החש בריח, אין אלה קצות דרכיו, ומה שמץ דבר נשמע בו, ורם גבורותיו מתבונן. מכנס את כל התורה עכשיו בתוך הפסוק שיש באיוב, ועד כאן, זה בדיוק מתאים לנו. זה התורה, קבלת התורה של שבועות, שאצל רבנו פה קיבלנו ברוך השם באומן, שבועות תפשין עין א', שציפינו לקבל את התורה הזו, ואיך היא משתלבת יפה עם הרמב״ם, שהביא לנו את כל מבנה התורה שלם. ברוך השם, זכינו לקבלת התורה אצל רבנו פה בדיוק. עכשיו אתה רגוע בתורה, הכל ברור לך, כל הסיפור, איך עברה התורה, אין ספקות, כמו שהרמב״ם אמר, חי השם, טועים בגדול אלה שחושבים שהתורה באיזשהו שלב נעצרה ובשיבוש, ואנשים טעו ושכחו מה למדו. חס ושלום, התורה עברה בשלמות מדור לדור. הוא אמר, לא היה דור שהיה שם מצב שלא קיבלו את התורה מהדור הקודם, ושלא היה חידושים שהתחדשו להם בעצמם באותו דור, לפי ההזדמנויות של הדור, החידושים של אותו דור. מי זמן משה? ואפילו משה, בדורו התחדשו לו חידושים. משה במדבר לא ידע את ההלכה עם בנות צלופחד. לא ידע את ההלכה, אמר לשאל את השם, הם מקושש, לא ידע מה עושים לו, הלך לשאול את השם. אז משה בדורו התחדש לו הלכות. זה דבר נפלא. זה הכל בנוי על הראש הפשוט והתמים של רבנו. מחלוקת לשם שמיים, תראה מה זה. ומי שלא בראש הזה, אז אתה רואה אותם נלחמים אחד בשני, הרב שלי יותר צדיק, הוא צודק, הוא לא צודק. ויש בעיה גם בלומדי הגמרא. אסור לבוא לגמרא בצורה שאני הולך ללמוד להוכיח מי צודק ומי טועה. אסור. גם בפוסקים אסור לך ללמוד ככה, הראש צודק והוא טועה, הריף אמר ככה, הרמב"ם אמר, יש מישהו פה טועה. לא, אין טועה, שניהם צודקים, שניהם צודקים. זה בנך את הבניין שלו שלם, יש עליו קושיות כמובן, אתה תבנה את הבניין שלך, גם עליך יש קושיות, זה לא אומר כלום. הרב הדקשה, כל כך הרבה קושיות על הרמב"ם, ובאו האחרונים וישבו את כל הקושיות, לא קרה כלום. המגיד משנה מביא תירוצים יפים, הכל מסתדר. זאת אומרת, אל תחשוב שכשמישהו חולק על מישהו, הוא בא לפסול אותו ולהגיד שהוא טעה בקבלת התורה או במשהו, לא טעה בכלום. זה היופי של התורה. היופי של התורה שהיא כמעיין המתגבר. תלמד עוד פעם ויצא עוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש. וזה היופי. לא, אני חייב שכל החידושים יצאו, שכולם יהיו אותו דבר. לא. זה ככה וזה סותר את זה וזה אומר ככה וזה, וזה היופי של התורה, כפציץ שיפוצץ סלע, שהיא מתפצלת לאין סוף חוכמה. זה חוכמת התורה. אם לא, חס ושלום, כמו הגויים, איזה תורה יש להם? יבשה, חוקים יבשים, נגמר הסיפור. זה היופי של התורה, וזה זה הדרוש של רבנו.
אולי זה מה שהמשנה אומרת, שמחלוקת של השם שמיים סופה להתקיים. זאת אומרת שאני לא מחפש בסוף לבטל את אחת מהדעות, להגיד שזה נכון וזה לא נכון.
יפה.
סופה להתקיים, זאת אומרת ששתי יפה. מתקיימות לעד.
יפה.
שתי הדעות מתקיימות.
יפה.
זה המחלוקת של השם שמיים. יפה. שתיהם קיימים ושתיהם
מצוין,
נכונים.
מצוין, מצוין. סופה להתקיים לעד, המחלוקת.
להתקיים, זה לא, אני לא מחפש שתיהם... לבטל את אחת מהצדדים.
כן, אסור ללמוד בצורה כזאת.
זה יופי זה.
אסור ללמוד, כי כל פעם בא איזה גאון חדש, בכל דור ודור, אחד עם ראש טוב, IQ גבוה, הוא נכנס את הגמרא עם כוחות מחודשים, אני הולך לפתור את הבעיה שלא פתרו אותה עד היום בכל הדורות. כי כל הגאונים התפלפלו. בעניין זה, בעניין זה. אני בא עכשיו, ואני מביא את המוח שלי, ואני אפתור את הבעיה. ואני אביא ראיות מפה, ראיות מפה, שזה לא נכון, זה כן נכון, זה לא נכון, ואני אפסוק ואפסול את כל אלה שאמרו אחרת. זה לא נכון. ויש כאלה שלומדים בצורה כזאת, והם לומדים בטעות גדולה. אתה לומד, תאריך הדברי השני, גם כן בניין נפלא, גם כן יש לו ראיות מקסימות, וגם כן אתה יכול ללמוד מתוך דבריו שהוא צודק ב-100%. זה שיש עליו קושיות, אתה מחפש קושיות, גם על דבריך יש קושיות. מה שלא תרצה, מה שזה מסביר את הגמרא, ואיך זה מסביר את הגמרא, ופתאום יש ראיה מפה שהוא לא ראה אותה, כן ראה אותה, עזוב, ראה אותה, לא ראה אותה. לכן תראה הרמב״ם איך לומד תורה. הרמב״ם הוא מביא את ההלכות ועל זה קפצו עליו. מה פתאום אתה מדבר לנו כמו נבואה מהשמיים? אומר ככה, 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 את ההלכה. למה אתה לא עושה כמו כולנו? איך כולנו עושים? אני מביא דעת זה, סותר אותה, מפיל אותה, יש לי ראיה לפה, מפיל פה, מבונה פה. לא, הרמב״ם לא ככה. למה? כי הרמב״ם ברור לו מה שאתה אומר גם נכון. אז מה יש לי לחלוק עליך? מה יש לי להביא את הבניין שלך, לסתור אותו, להפיל לך אותו? בשביל מה? אני לא עזוב הבניין שלך מצוין, לא מתעסק בבניין שלך. אני לוקח את הבניין שלי, בונה ככה. את ההלכה, אני ככה נראה לי, א', ב', ג', ד', זה ההלכה. יפה מאוד. לא סותר את הבניין שלך. לא מזכיר בכלל את השם שלך. תמיד שהנה הוא אמר ככה וזה לא מתאים, כי יש ראיה מגמרא. וגם הרמב"ן אומר, הרמב"ן כותב שזה חוכמת התורה, שאי אפשר בשס, בלימוד של השס, אי אפשר להביא דבר חותך שיגמור את הסיפור וגמרנו, סגרנו את העניין. אין דבר כזה. כל דרך יש עליה איזה קושייה ואפשר לדחות אותה, והדרך השנייה, אולי יש לי את זה פה, אני לא זוכר אם זה פה, אם יש לי פה את הרמב"ן, היינו לומדים אותו. לא, אין את זה פה. אין את זה פה. אבל אולי נמצא את זה פה. גוף. אולי נמצא את זה פה. ראיתי את זה, כן.